ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
זה כמובן מסיבות חיל וגחל. מה ששמענו עד עכשיו, קודם כל, כי כולם רואים מה שדיברנו, שגם כתוב עולה תהיה ליקוטים. קשה לדמיין איך היה, אם הרב היה מגיע למעני חנוכה, איך הוא היה כותב שם. כי האמת היא, כמעט הייתי אומר ככה, לכתוב על חנוכה במשנתו של רב קוק, יש חומר לא קטן, אבל זה גם היה הרבה מן המפתיע. למשל, יש קטעים עמוקים מאוד בשמונה קבצים על העקרונות האלה. יש גם חומר שהוא מיוחד במינו בצורת החיבור שלו. לפני ימי המועדים היו אורחים של עיתונים, תבינו מה נקרא עיתון. יש דבר שהוא נדיר, הוא גם יקר מאוד היום, עוברת של עיתון הארץ הוציא לכבוד 800 שנה להולדתו של הרמב״ם. הארץ היה עיתון, לא רק שאנשים חושבים, אלא הוא היה גם עיתון מאוד ברמה, לא כמו, אתם לא יודעים מה זה הארץ היום, אז אתם לא מבינים מה אני, מה אני יכול לעשות. זה היה עיתון מאוד תורני, מאוד תורני. זאת אומרת, במועדים היו עושים מוספים מדעיים, תורניים, ובחוברת הזאת על הרמב״ם, יש לי אותה בבית, היא כבר מתפוררת, קרוב ל-80 שנה, בנייר של עיתון, אבל הרב קוק כתב שם מאוד גדול מאוד על הרמב״ם. זה לא היה שייך שיוציאו חוברת כזאת, ולא יהיה שם מאמר של הרב. אז עורכי העיתונים, שמונים וכדומה, היו קוראים לרב שיכתוב משהו. ומזה חלק גדול נכנס למאמרי הראייה. זאת אומרת, כל מיני מאמרים שלו על הראשון שקיבץ אותם היה הרב מימון בסדרת חוברי ספרי אזכרה. אזכרה זה סבר בשלושה דרכים גידושים שיצאו לכך נוסף בכלל הרב קוק כדי להוציא את הספרים הללו, גם כן מאוד נדירים היום, ויש שם מאמרים תורניים, הלכתיים, חשובים מאוד. שם הוא כינס את כל המאמרים שהרב כתב בביטונים הללו לכבוד המועדים. אבל זה היה מיועד לציבור רחב, אז הכתיבה הייתה יותר עממית, יותר מובנת, גם בלשון יותר נעימה. והרב יחס לזה בצורה של קוריוז. סיפר לי שבתאי מניאל, זה היה עורך הסופה, הוא היה תלמיד במרכז על, ויום אחד הרב אמר ככה בעולם, נו, ראית, ראית? זאת אומרת, הוא ביקש לשמוע עדים לצורה היותר מובנת, לא מעממית, אבל יותר להמון, שבו הוא מסביר יסודות של תשובה בראש שנה ויסודות של חירות בפסח, וגם יסודות של חנוכה. אני חושב שעשו כבר כמה קבצים כאלה. אז למשל, זה קבוצה של מאמרים על ענייני חנוכה שנוגע ביסודות. מי שמכיר את המשפטה של הרב קוק בגדול, אני יכול לראות איך הוא היה פה יותר פופולרי ואמר את הדברים כאילו מאלה. אחת יש הדרשות שהוא היה אומר בימי החנוכה. בעזרת השם אולי אני עובר לעד כדי לשמות ראייה, כיוון שאמר את זה בימי חול של חנוכה, אז כתבו את זה בשעת מעשה, אז יש לנו פה טקסט יותר אותנטי מאשר שאמרו בשבת ושחזרו את זה. ושלא לדבר על אין היה, כיוון שזה בשבת חבד, חפה לב שם, אז יש הרבה חומר על זה, שלא לדבר על השיר שלו, יש שיר גדול של ביטוי בני חנוכה, שכמה מחזורים כבר רב אביגדור לימד אותו בישיבה. וראית בהערכה איך שבחרוזים רבנים אותו לעצמו הרי חורז, לא, לא תמיד הם יודעים את זה, אבל אותו כישרון שיש לו בפורים להגיד יום אמץ ככה על אתר, הוא גם מכניס את זה בקיצור הלכות וכולי וכולי. על כל פעמים רב צבי יהודה במסגרת העבודה שלו היו לפניו לכתוב כמה קטעים והוא שיבץ אותם בענייני חנוכה. אז אנחנו מדברים על הקטע, אם יהיה זמן בשבוע הבא בעזרת השם אז נלמד קטעים נוספים. או כאן אולי, אני לא יודע אולי גם משמונה קטעים. להודות ולהלל. להודות ולהלל לקוח מאיפה? אז אופן כאן לפנינו, ובאמת אפלה מדבר, לקוח מאיפה? מה? לא שומע? מה זה נראות עליו? אתה צודק, זה לעזור מראות עליו, מה זה נראות עליו? מה יש מיוחד בהם קודם? אני לא זוכר, אולי עוד מפלא אחד, שיש לי דבר כזה.
אתה נותן
טעם למה שעשית. אתה עושה מצווה. אז בעירות נניח לפני נכנסה לסוכה. בתקיעה שופר מסתובת, כשאומרים דברים לפני תקיעה שופר, אז ממליאים דמרות וכו'. איפה שמענו שאדם עושה מצווה ומפרש אותה ואומר...
נכין
את מבא, לדברות. אמרתי, זה מפני ששם כתוב שצריכים ללמד כי יש עליך מנחה אז במסגרת הלימוד אבל בבניין סוכה ואיפה זה כתוב נראות הללו? מה קורה ההיסטורי שלו? כתוב במסכת סופרים, זאת אומרת זה ברית החיצונית או ברור מתקופת הגאונים או משהו כגון זה, זאת אומרת זה לא סתם איזה מין תפילה שמישהו מגלל, זאת אומרת זה בעל משקל מיוחד של מקורות כמעט חז"ליים. אז זאת אומרת יש פה עצם ההסבר של המצווה וגם המגמה להודות ולהלל. פשט פשוט, מה זה להודות ולהלל? פשט. איך ניתן לי בזה?
אני מתלך.
אתה אומר לדבר אחד אותו.
הלל.
מה?
הלניסטים.
הלניסטים, כיוון שזה בא בתוך ברכת ההודעה. זה הרי הטוב שמך הוא לך נהיה להודות. או מתחיל נניח ללמודים אנחנו לא רואים עולה, שכבר בגמרא קוראים לזה ברכת ההודעה, אז בתוך זה מדהים. לא הייתה תקנת חכמי הדור הזה, או הדור שאחרי זה, בשנה אחרת כבר הוא. על כל פנים, אז הודות זה אמירה...
פה כתוב שהנהיות הם משמשים
כאלה. כן.
אין לנו שום להשתמש בהם אלא לראותם מדבר, למה? כדי לדעות אולי. בגלל זה, בגלל נראות אנחנו מודים ומדברים, הם ניסוי
ניסה. אני יודע שאתה אומר, אבל למה לא תתחילה? הנראות הללו אנו מדליקים על הניסים ועל... הנראות הללו אנחנו מדליקים אותם כדי להודות ולהלל, אבל זאת אומרת ש... הגורם של השמחה הזה להודות אולי לילה, אבל איך מקיימים את זה? האם באמת אתה סבור לשיטתך שעל ידי הדלקת הנרות אומרים משהו הלל?
זה פרסום מניסה, כמו מגילת יצא זה פרסום מניסה, גם מגילת יצא זה פרסום מניסה, וזה במקום הלל?
במקום פרסום הנס, אבל להודות לילה זה לא פרסום הנס.
הדלקת
נרות זה פרסום הנס. נו, קודם כל לא כל כך פשוט. הדלקת נרות ברשות ערבים זה פרסום הנס. יכול להיות, אולי אתה צודק, שגם אם מדליק בבית, אז הוא צריך שבני הבית יהיו ערים. אם בני הבית לא ערים, לא כל כך פשוט שהוא צריך לברך. כן, אז לכן, אז מה זה, אז איך זה פרסום הנס ב... זאת אומרת,
אני מפרסם את הנס כדי להודות
עליו. כדי להודות עליו, אבל לא... לא בהדק הדבר, אלא אתה עושה את הדבר הזה מכיוון שחל עליך חובה של להודות. אבל איך הדלקת הנר היא מהווה תודה? זה מסך. אם אתה אומר פרסום הנס, אתה אומר כן, אדם רואה אור, שואל מה זה. אז מתפרסם שהיה איזה ניסים. אבל איך...
הפשט הוא שזה שאני אומר כדי שאסור להשתמש, זה כדי להודות. אני מייחד אותה למצווה, אבל אני מפגיש את זה שיש לו נס.
אנחנו
מודים על הנס, אולי. על כל פנים, אני מסכים עם כל ההערות שאמרו פה, אז צריך להגיד פשט בנרות הללו. אבל להודות על להלל, זה למעשה איפה המקור של הגמרא. שם בברייתא בשבת, מה כתוב שם? והוא בהלל ובהודה, אני אומר ששם רש"י אומר בהלל ובהודה, אמירת הלב, והודה בעל הניסים. אז זאת אומרת, זה מטבע לשון קדום יותר לנרות הללו. זה אותה ברייתא של מאי חנוכה. על כל פנים, הלל היא אמירת הלל, והודה זה על הניסים. אז מה? אז מה מגלה פה? מה טיבה של התפילות הזאת, ומה היחס בין העלה לבין ההודעה? האמת היא שזו שאלה לעצמה. הלל, אתה אומר, נניח, הלל המצרי. אתה מהלל על משהו. אתה מודה על משהו. אז מה באמת ההבדל בין העלה לבין ההודעה? אז האמת היא שזו שאלה לא פשוטה. ולמשל, באמת, השפת אמת, השפת אמת במשך שנים, אצל האדמו"רים, אצל גדולי האדמו"רים, הדלקת הנר הייתה טקס גדול מאוד. למה? תגידו פשט, למה? קודם כל, טכנית אפשר היה לעבור, היו באים אצל האדמו"רים לראות איך הם מדליקים את הנר, ואחר כך היו עושים הביתה עוד שקיעת חמה, צאת הכוכבים, צאת הכוכב ראשון, צאת הכוכב שני, בסדר, כל עוד שתכלה לרגל מן השוק. הרב מבריס גר בניחון משה, ממורה לקרובי ישעיהו. שאלו אותו פעם, עד מתי זה תכלה רגל מן השוק? אז הוא אמר, עד סוף ההצגה השנייה באדיסון. אדיסון זה אביה. היום כבר הלך דושת, יודעים מה זה אדיסון. במקום שהיום בונים את המרכז של החסידות סאטמר, עמד בניין גדול בשכונה מודרנית מאוד, שקראו לה שכונת גאולה, היא הייתה השכונה המודרנית. זאת אומרת, השכונה שגרו בה חנאי ירושלים, הייתה עיר עתיקה. מאה שערים הייתה שכונה של המזרחי. ועידת המזרחי, בתרחש ע"ט, אחרי מלחמת העולם הראשונה, התקיימה בבית הכנסת. בית הכנסת בגדול של מאה שערים, ורבני היו מזרוחני כאלה שיצאו בעיר העתיקה. והמודרנים גרו בשכונת גאולה, זאת אומרת, לפני שרחביה הייתה בעולם, ולפני שזיכרון מוישה הייתה שכונה מאוד מודרנית. עליהם אפשר לראות שהיו שם גינות קטנות לפני הבתים, והייתה שכונה מאוד אסתטית וכולי. על כל פנים, אז האמת היא ככה היה. אז אדיסון היה, כשהיו צריכים לעשות איזה אספות בחירות גדולות, אז היו אדיסון כולל גם פיצוץ של אספות על ידי המתנגדים, גם זה טוב היה גם שם. על כל פנים, אז כולם תמו אמר אברי, מה אתה יודע, אלה שהולכים לקולנוע, אולי תרמודאי, אומר רש"י, אומה קטנה שמלקטים מיצים, אבל זה פרסום הניסה גם בשבילהם. על כל פנים, אז ברור בעלי בהודעה, כך קבע הביתה, וכך מסכת סופרים בעקבות תעשוי. אז השפת אמת, כיוון שהיו על עוברים הרבה, במשך כל שמונת הימים היו על עוברים לראות. עומק הדבר, למה? למה עומק הדבר? מה יש לו נורמלי בהדלקת נרות חנוכה? כמעט הייתי אומר, מתחכך עם בעיה הלכתית. פרש מורך, נכון.
אסור
לעשות... מאוד יותר, בסדר. והתגברו על זה בשעזור. אתה מתכוון לתירוש של הרב קוק, לזה נעשו את הקנה השמיני. אתה לא מתכוון, אז אני התכוונתי. אז בסדר. אבל מה הייתה הבעיה? איפה מוצאים עוד חיקוי לעבודת המקדש? זה למעשה חיקוי של עבודת המקדש. ועובדה, תביא לי דוגמה של רסיס בהלכה. איפה שמים את הנורה בבית הכנסת? בדרום, כי מנורה בדרום, אז זאת אומרת, במשהו, כן? איפה יהיה נר מערבי וכו'. זאת אומרת, באיזה מקום שהוא רואים את מדליקי המנורה כחיכוי לעבודת המקדש. יש אדמו"רים שבטישים בשבת דואגים שיהיו 12 חלות. נו, גם כן. זכר לי"ב לחמי לחם בפנים. הוא לא יודע, הוא היה מצה ולא חמץ וכו'. אבל כאן עושים ממש, וגם הנימוק שיש פה, שלא משתמש בהם, כי לא רע הוא צריך. אז לא כל כך פשוט, אם היו משתמשים לאור המנורה או לא, אני לא רוצה להיכנס לסיפור הזה, אולי בהזדמנות אחרת. אבל על כל פנים, הדלקת המנורה היא למעשה חיקוי לעבודת המקדש. אז בהלל ובהודעה הם באים כאילו להסביר למה בכלל אני עושה דבר כזה. זה לא כל כך פשוט לעשות את זה. השאלה היא כמובן על חז"ל, למה הם ניתנו את זה בצורה כזאת. על כל פנים, אז ללכת אל האדמו"ר ועושה דבר, לראות איך הוא היה עושה במקדש. חסידים, חסידים מספרים ששמעו פעם מטר דליפה, כמישהו מגדולי האדמו"רים, שכשהיה עובר לפני התיבה ביום הכיפורים, הוא היה אומר, וכך הייתי מונה, וכך הייתי מונה. זאת אומרת שבאיזה שלב מסוים הוא היה כהן גדול. בסדר, אז גם כן למעשה גם כשבעל תפילה עובר לפני התיבה ביום הכיפורים, אז גם כן מעין דבר כזה שהוא עומד. גם שלושה אנשים שעומדים בקונים רעי, יש כמה ניסיונות לחיקוי כגונלה לדבר הזה. אז הלכו לדון לאדמו"רים, על השפת אמת למשל במשך עשרות שנים, מתפרש א' עד תפרש סמכי, אמר דברי תורה כל שמונת הימים. אז הרבה פעמים הוא חזר לכפילות הזאת, מה טיבו של אל ועודה, ועשה חשבונות גדולים מאוד. משתום, מה שהרב התייחס לזה, זה גם בגופו של דבר, גם טיעוני שירם, אני חושב גם במי שכר, יש אפילו מאמר גדול על לב ועודה. אז הרב כותב ככה, יש כאן שני חלקים שמתייחסים אלינו הימים הטובים. הלב הוא על הצד הטוב שישאר לעד מישראל, דווקא על ידי פגישת המכשול העצום, החוזק הגדול של אמיתת האמונה שיוצאת אל הפועל, דווקא במה שהדעות הרעות מתפשטות מאוד עד שרבים נבלו כסאותם וידמו או ידמו שהן מבלות את אמונת ישראל. וכאשר למרות כל אלה קמו בתתודעת ודבר אלוקים יקום מעולם, הרי כי דגלם של ישראל וקרנם מתרומם. בסופו של חשבון חנוכה זה אירוע היסטורי שהתרחל בנקודה היסטורית מאוד קונקרטית. והחשות הזאת הייתה מאיימת את הסכנה הגדולה לקיומו של עם ישראל. הראיה של התפשטות האלניזם בכל המזרח, מצרים, סוריה, כל ארצות התרבות של אותה תקופה הושפעו מן הברק של הימניות, של ההלניזם, והיא מצולה את התרבות הזאת. תביאו ראיה. עוד פעם?
שיר נמצא, קוראים לה אלכסנדריה שנמצא.
אני מדבר ראיה לתופעה ההיסטורית הזאת. האינטרנט. כל מה שעושים סקנדלים, כל מי שיודע קצת מה שמתרחש, זה ניסיון אדיר של שעשוי לשטוף את העולם כולו. בגלל הזמינות שלו, בגלל התועלת שלו, בגלל הפיתיונות שלו וכו' וכו'. מה שהרבנים עושים סקנדל זה לא סתם איזה נכנס להם איזה זוג בראש. מי למשל שיודע מה שאומרים הדיינים בבית הדין, כמה גירושים, כמה בתים נשברים כתוצאה מהתמכרות של אחד מבני הזוג לאינטרנט ולכל מה שבא בעקבותיו. הרי לכם דוגמה, איך תרבות המערב, איך תרבות המערב בת ימינו שוטפת והולכת. יותר מזה הייתה הבעיה של האימהות. זה היה ביטוי של מודרני. מי שלא היה יוודני, מי שלא אימץ לעצמו סגנון, דיבורים, שפה, צורת אכילה וכו' וכו', הוא לא היה מודרני. אז אומר, הייתה סכנה גדולה מאוד, אני מודה עכשיו עוד פעם, העלל הוא על הצד הטוב. מה היה הצד הטוב? שישאר לעד לישראל דווקא על ידי פגישת המכשול העצום. החוזק הגדול של עמיתת האמונה, מה קרה כשהאמונה התמודדה עם הדבר הזה? שיוצאת אל הפועל דווקא במה שהדעות הרעות מתפשטות מאוד. פתאום הדת היהודית גילתה חיוניות אדירה. נעזור עכשיו את החשמונאים ומיל השם אליי ואת מתתיהו. נדבר על הרעיון הגדול הזה. המתייבנים בירושלים פשוט ימצאו לעצמם את הצורה הזאת. אז נכון שיש לזה גם ביטוי מעשי. איפה למשל היה הביטוי המעשי שהיה חזק מאוד כתוצאה מהתפשוט? תחתכילו לנו. הגימנסיון, כאן למטה, ליד הכותל הדרומי, במשטח הזה שהיו שם מרכז דוידון וכו' וכו', היה פה איפודיום, היה פה מגרש של התאמנות של אתלטיקה, של מרוצי סוסים וכו' וכו'. נו, ומה ראה להיות ספורטאי? נו, ומה? ובחורי ישראל היו מתגשים בזה של נימולים. אז הוא אמר, אני את הבן שלי כבר לא אמור. מדוע? כדי שהוא יוכל להיות מודרני, כדי שהוא יוכל ללכת לרדת לזירה שלא יצטפו עליו. אז הנה מיני יובי זה התחיל בהתאימוס העולם המודרני, וזה עבר גם ליסודות כמו מצוות המילה. בוא לא מדבר על שבת וכל הסיפורים הללו. אז זאת אומרת, הייתה פה התנגשות אדירה מאוד, שלא היה חסר הרבה שתשטוף ותחסל את היהדות. מה קרה? תוך כדי מעבר כזה. אז כמו שהדעות הרעות מתפשטות מאוד, עד שרבים יבלו מסעדה. זאת אומרת, מי שהיה עוד ער לזיקה יהודית, הוא נבל מה קורה, וידמו שהן מבלות את אמונת ישראל, בולים את הכל, וכאשר למרות כל אלה, זאת אומרת, על פי כל קריטריון היסטורי, ועל פי כל ניסיון במרחב, הייתה צריכה עד רבה, מי שלא אימץ לעצמו את ההליכים היווניים, הוא היה נשאר עכשיו מפגר. כמו שמי שלא יאמץ לעצמו היום, יסודות בתרבות המערב. מי שלא ייסע במכונים, אתה מפגר. וידעו לך, הסבר נכון, כמה זמן זה חוסר וכמה זה יעיל וכו', אבל אתה לא אין, נגמר הסיפור. זה עצם השימוש במולה הלועזית בשבילי, זה מסתובת כמו יוונות, אתה לא עם שביעי, נגמר. בדבר אלוקים יקום לעולם, הרי גם של ישראל וקנה מרומם, וגם מה שאותם הקניינים, שהם טובים לשמש את האור האמיתי של התורה, שנלקחו מאותה פגישה היוונית, וכאן הוא מכניס יסוד חדש גדול מאוד, מאותם בקרי ולרוך אדמם נוטה. זה ביטוי של הכוח מהזוהר. והזוהר מדבר על תרבות יוון שיש בה הם קרובים לדרך האמת. זה מחמאה גדולה מאוד, אבל היא גם עמוקה. זאת אומרת, הסכנה שיש בהלכה, אני להבין במינו מחרים בה. זאת אומרת, אם האלילות עוד איכשהו שריה להתמודד, כי האלילות הייתה חזיתית נגד היהדות על פסק וכו' וכו', אז גם היה חשש של ישמרו לכם בנפל ואחר, אבל פה זה היה מין במינו. היוונות הייתה חשובה. היחידה שלא במתכוון היא קיבלה את היהדות, ולא כי הם קוראו לדרך האמת. אבל לצורך זה, אני צריך ללכת עמוק. איפה הנקודה שיהדות ויוונות נפגשים, ואף על פי יש הבדל קטן מאוד, אבל מהותי ביניהם. אחד מהיסודות של התרבות היוונית, של הפילוסופיה היוונית, שהכל נמצא תחת החוק. זה לא משטר החוק. זה המתמטיקה, וכל התרבות היוונית, האידיאולוגית, שיש חוקיות בבריאה. כתוצאה מחוקיות בבריאה, אז אריסטו הגיע לאמונה. טוב, הוא רואה שיש סדר כזה, הבנים, הכל נופף, הכל מסודר. אסטרונומיה, כל המדעים שהיו שם בריסיתם, הם הראו שיש סדר גדול בבריאה. אבל זה כתוב בתהילים, כתוב בתהילים על השמש ועל הירח ועל המשטר שם, שהכל על פי כללים. שמי ביום הרם, בלילה, כל מה שאנחנו מדבר, אלה הם כללים שהבריאה פועלת על פיהם. הנה נקודת פגישה. איפה נקודת ההפרדה?
המשך הפרק.
עוד פעם?
המשך הפרק בתהילים.
איפה נקודת ההפרדה בין הסדר היווני לבין הסדר היהודי?
נניג את הסדר.
היוונות הכניסה את הכל לחוק. גם את מי הכניסה? גם את אלוהים. ולכן אין בריאה. ולכן העולם קדמון. עולם קדמון מניח שמאז ומתמיד היה סדר כזה בבריאה. וזה חלק מהיופי של הסדר. להגיד שהיה זמן, זה מה שדיברנו בשלושת העיקרים בליגדה, שנמצא בין עדל מציאותו, שיש מישהו שהוא עומד מחוץ לחוק, והוא אחראי לזה שיש חוק. אלוהי יוון הוא במסגרת, ואלוהי ישראל הוא מחוץ למסגרת. ולכן מה? ולכן מה? איזה תופעות שידועות ומוסברות על פי זה?
נס.
חזק את זה. הקשור לחם. היה מלחמות, היו ניצחונות. מה יגידו, מה יגידו? אין לך גם במעבר המוסגר, אין לך יותר זיוף בעולם שלנו מאשר מכבי. מכבי, מה זה מכבי? זה תנועה ספורטיבית. המילה ספורט, מאיפה היא? ספרטה. כי היוונים פיתחו החוקים שהגוף צריך לפעול, אתה צריך לטפל את הגוף, כי זה חלק מהחוק בבריאה. אז מה יגידו הדתיים האלה? פעם אחת כתבו היה להם גם כניצחון, אז מלכו ועשו איזה פח קטן, פר קטן, שמן קטן, עשו כזה שירים מסביב לנס, ושכחו שהייתה פה הצלחה צבאית. ממש לא מבינים את הדבר. בוודאי שהייתה הצלחה צבאית, בוודאי שהייתה מוקמה מדרך השמונה. למה חז"ל כשביקשו למחשב ולמצוא את זה, למה הם בחרו רק בפרטה של השאלה שלהם? הרי אתה יכול לשאול שאלה שרבים שאלו כבר, המקדש, המשנה מדברת על 10 ניסים שהיו במקדש, אז מה אתה עושה סקבלן משמן? ושהנראה המערבי לא קבע, ושהלחם היה חם כיום ילקחו, על כל צעד ושאל היה ניסים במקדש, אז מה אתה עושה ממנו? כמובן שעשיית הסקנדל והנס זה ביטוי גם לניצחון. כי מה אומר פח השמן? המחשבה הימית אומרת, לא יכול להיות ששמן של יום אחד ייגע 8 ימים. כי זה חוק! וזה מה בגלל את החוק, שהוא לא יכול להיות יותר מכלל. שיש מישהו מעל החוק, שזה מתבטא בניצחון הצבאי, וזה מתבטא במדיניות של יהודה המכבי, וזה מתבטא בכל המחשבה הדתית כתוצאה מזה, זה בא לידי ביטוי מי שאמר לשמן וידלג, יגיד החומץ וידלג. לראות ביסודות הללו את רצון השם שהוא למעלה מן החוק, זאת אומרת, כשחז"ל קבעו את חגיגת מהן יעשו מצד צבאי בחנוכה, עובדה היא שבמשך מאות רבות, אלפי שנה, לא היה לנו לא צבא ולא הייתה מסגרת, אז איזה איך אתה אומר לתת לזה ביטוי? אבל איך אתה פח השם, זאת אומרת, את הרעיון הגדול הזה שיש משהו למעלה מהחוק. אבל יש שבת על בן רחוק, זה יכול להתבטא בצד הצבאי, זה יכול להתבטא בזה, זה מתבטא גם בפר השם. ולכן בחרו בדבר הזה. אז זאת אומרת, הבדל דת מן הדת, כולם לחוק, חוץ ממישהו מעל החוק. כשהקדוש ברוך הוא מעל החוק, וממילא הוא יכול לנהוג, לכן הוא יכול לברוא עולם, לכן הוא יכול לחסל את העולם. הם כדי ולברוך הדמיינות האנגלים לדרך האמת בעובדה שהם מקבלים את החוקיות בטבע. הסכנה היא שאתה מתפשט, אבל זה מה שאומר פה. אני חוזר. גם מה שאותם הקניינים שהם טובים לשמש את האור האמיתי של התורה, שאתה אומר יש כללים ויש חוקיות ויש שכל ויש לוגיקה, הכל זה מושגים יוונים. יש חוקיות, יש היגיון. הרמב"ם הוא לא שכל. זה פטנט יווני כביכול. כי יש כללים, אבל כללים אתה תראה שמך מעשה את בעותיך ירא וכואבים אשר פנת האסטרונומיה. אז זוהי חוכמה יוונית לגיטימית. ונלקח מאוצר הפגישה היוונית. זאת אומרת, הפגישה הזאת הייתה פוריה. הפגישה בין חכמי ישראל, כבר סיפרנו כמה פעמים, אותה גמרא ביומה, על הפגישה בין שמעון הצדיק לבין אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון, אנטיוכוס וכל הפנדה הזאת אחר כך, לא יכלו להבין למה לא רוצים לקבל. זה כמו שאובמה והחבר'ה האלה לא יכולים לה, למה אתה לא מקבל את תרבות המערב? רפואה, טיסה לחלל, כל הדברים הללו לצידנו, ואנחנו רוצים להעניק את זה לעולם. אז מה אתם לא רוצים לקבל את זה? אז אלכסנדר מוקדון היה מבשר שבעזרת ההישגים הצבאיים שלו, היום קשה לדמיין מה היה קורה עם הילדון הזה, בן 33 מת בסך הכל. מה היה אם היה ממשיך לחיות, איך היה משנה את העולם? אז חז"ל דיברו גם על הפגישה בינו לבין שמעון הצדיק. זה הגמרא ביומה. הוא עלה דרך היום. 4-3-3. לא, זה הדרך הזו. כתוב שהוא הלך עד שהוא נפגש בכביש 6. עד הטיפת זה בראש העין. זה הייתה הדרך. אתם לא יכולים לזכור. אני עברתי בכביש הזה מיד אחר מלחמת ששת הימים. ומה ראיתי בשני כיווני הכביש, הכביש על יד בית חורון? היו שם עמודי מונטוגומו. מה זה עמודי מונטוגומו? זה קונוסים יצוקים מבטון. מונטוגומו היה הפטנטולוג הזה. והם נפרסו בכל השבילים, שבילים דרכים, שעולות מהשבילה לירושלים. זה מתחיל מטורקמיה, ליד חברון, זה בבית צור, זה בשער הגן, נדמה לי שעוד אפשר לראות, במעבה החורש, לפנים, בנים מאוד אז עשיתי אותם. זה היה עמודים שהאנגלים יצקו. בתרשנה ל-41, 42, שהיה חשש שרומל והיטלר יפלשו לארץ. אז הם ידעו שרצו לעלות לירושלים, אז את כל הדרכים הללו חסמו, כדי שהטנקים לא יוכלו לעלות לירושלים. כל הדרכים הללו הם הדרכים שהיוונים נלחמו ביהודה המכבית. כי הטופוגרמה לא השתנה, זה הדרכים שאפשר לעלות לירושלים. יש מאמר טוב של ג'אבו, אחד מבוגרי הישיבה, הוא אז הוא כתב על שמונת הקרבות הללו שהם תואמים את הנתונים הללו. אז כששמעון הצדיק רצה להיפגש עם אלכסנדר, הוא ירד, הלך כל הלילה, כל בוקר פגש אותו שם, היה דור שם. אז הוא מספר שאלכסנדר כשאחד הראה אותו, הוא ירד מהסוסו, והשתחווה לו, והוא גבל, פלר גדול כמוך, אז הוא אמר, מה אני יכול לעשות? דמות כזאת יוצאת ובאה לפניי במת מלחמתי. זה האידאה. יש פה אידאה, האידאה היהודית מלווה גם אותו בדבר הזה. על כל פנים, יש פה הדגשה שנלקחו יסודות מאוצר הפרישה היוונית, נצרפו ונתהרו, לא לקחו אותם כמו שם, באש דת של תורת אמת, להסיר מהם כל סיגיהם ובדיליהם. זוהי טובה עליונה. ההפריה, ההעמקה שבאה כתוצאה מהחשיבה הזאת, אחרי שנפתחה עם המחשבה היהודית, מעת השם הייתה זאת, להכין הכל לעתים באחרים. אז זאת אומרת, זו תופעה טובה, חשובה, שהיא העמיקה את התפיסה היהודית, גירו אותה, הכניסו את הדבר הזה. אולי תהיה לנו הזדמנות לדבר על פגישות של התרבות היוונית עם המחשבה היהודית. יש אפילו יצירות שנוצרו על ידי יהודי מצרים. יהודי מצרים היו יותר קרובים למחשבות היווניות הללו, גם דיברו יוונים וכולי, אז זה קשור כמובן לתרגום התורה, אבל אני לא מתכנס עכשיו לפרטים. אז הוא אמר, הלל? הלל אתה אומר על תופעה היסטורית מיוחדת למינה. הקדוש ברוך הוא סיבל, מה שאמרנו, שחנוכה זה אירוע היסטורי, הוא סיבל את הנסיבות בתורה כזאת, שהפגישה הזאת הפרטה והעמיקה את ההבנה היהודית, עצם המושג הפילוסופי, עצם המחשבות על הוכחה לקיום הבורא וכו' וכו'. זה יסוד אחד שלנו. וההודעה. עכשיו, שאלנו מה צריך שני הדברים. ההודעה היא על הצלה הזמנית. ההצלחה של יהודה המכבי היא הצלחה צבאית זמנית. בימי רומא, הורדוס, הוא נשכח. בימי בר כוכבא זה נשכח. היוונים הצטמצמו מאוד ונשארו הרומאים היורשים שלהם. מהחרב שהיה עלול לבוא עד על ישראל מדי רשע של היוונים. לולא השם שהיה לנו. הודעה זה על נקודה מאוד קונקרטית. אמנם, היסוד התחתי שבימי קודש היו הוא להכיר את הערך הנשגב של הנהגת אמון כל התברך, איך שמהמון הדברים המתנסים להשחית ולבלה כל קודש, הכין רתיעה למכה. ההודעה היא מיוחדת ממנה, מה יש? מאותו מקום שחששת, מאותו מקום תבוא את ישוע. עד שמלאך רע, בעל כוחו ינה אמן. דרך כלל, ביחד מוכר, כשהנוהג ההוג היום בכל ישראל כולם, שמתחילים לקרוא את התורה בבראשית, אז לעולם מגיעים לאמצע כסלו, שקוראים את פרשת וישלח. בייצא גם כן, בייצא שמן הראשה, בן עזר מתחבד מאיפה היה לו שמן שם בבית אל וכל שבן. אבל אותו פנים המאבק בין עשיו ובין יעקב באותו לילה, אותו לילה שאנחנו אמורים להיפגש איתו בבישלח, מה קרה שם הלילה הזה? ואחר כך עכשיו בישב ובקץ הם כולם לעתים רחוקות מאוד עכשיו בקץ לא חל. אני אומר בשנה הבאה נר ראשון של חנוכה הוא באור יום שישי בפרשת בישב, אז יש משמעות ההפטרה של מקץ, כי אחרת אף פעם לא יפתיעו במקץ, ואז זאת חנוכה הוא בערב שבת פרשת מקץ, אז העמיקו למצוא את הקשרים. אז הוא אמר, הנה, וכאשר הראה לי יעקב מסרו של עשיו, הוא ניצח אותו. ומה אחר כך הוא מבקש ממנו יעקב? עד אם ברכתני. חביב עלי, ניצחתי אותך, אתה תשלם עכשיו. אל תשלם. שלא נפטר ממנו בעצם יעקב ימו עד אשר ברך אותו שם. מה הייתה ברכה? יעקב חסר ברכות, מישהו שאין לך של יצחק, הוא צריך לו ברכה. אם נניח מסרו של ישראל, הברכה שם הודלנו על הברכות, הוא מבקש מהמאבק הזה, היה מאבק מסוכן, אבל אם ניצחתי בו, אז אני רוצה לקבל תועלת ממנו, אז אני רוצה מהפגישה הזאת לקחת דברים שיכולים לעזור לי. ומזאת התכונה עצמה, דהיינו שאתה מברך אותו על הניצחון, נצמחת גם כן התשואה ההובית, שהיא פרטית לערך התשואה הכללית הרוחנית הגדולה. אם אתה תעמד את הניצחון החשמונאי, את הניצחון של המכבים, נכון, זה היה תמנות.
אבל מה זה לעומת אלפי שנות היסטוריה?
לא. אז לכל, אז איך אתה מצד אחד מסתכל בגדול? זה עצמו. ההשוואה בין הדברים האלה, ההולכת ומתפשטת, התשואה הרוחנית, להפוך גם את החושך לאור, ועל שתיהם יחד, זאת אומרת, גם על הפעולה של ההודעה, שהברייתא מדברת על הלל והודעה, להודות ולהלל, זה לא סתם כפילות, זה לא רק ביטוי, במה אתה אומר הודעה על הניסים, ואתה אומר הלל על הניצחון, אתה אומר הלל על המהלך ההיסטורי הגדול, ואתה אומר על הודעה על זה ש... פעולה אחת טכנית. יש ספר של שימודי, סופר גדול, שעון גורל, מניסטי חצפיים. אז הוא כתב, לא אומר איך פקר ילדים, כמה מאורעות קטנים, קטנים לכאורה, אם היו מתרחשים אחר, למשל, אם נפוליאון לא היה מפסיד בקרב מסוים, אם גלוין לא היה מפסיד, אם אלכסנדר לא היה מפסיד, מת. איך ההיסטוריה הייתה מסתובבת? יש עוד גורל. השעה הזאת של הפרישה של התרבות היוונית, אם לא היה מתידיהו מהנכונות למסירות נפש, אבל כלום, לא יכול להתבולב. הקדוש ברוך הוא מנהיג את ההיסטוריה. זה עצמו תרבות יוונית. זאת אומרת, להבין את ההיסטוריוגיה, להבין את ההליכים שעולים לנו מתוך זה. אני אומר, הלב והודעה הם הרכבה של שני דברים, הם הרכבה של הודעה קונקרטית, אמת. באמת, בוודאי, ראוי לעיין, מהו הצד הצבאי, מה היה הפני, מה היה הנשק הכבד שלהם, כל מה שמדבר על הצד הצבאי שלו, ובצד שני, גם על המשמעות הרוחנית הגדולה שלו, שעליה הוא אומר עליו. נמצא של הודות אולי לזה לא סתם כפילות, וזה לא רק גם ביטוי הלכתי, אלא זה בעל משמעות רוחנית גדולה שבו לכאן מהדברים. כשאתה רואה את חנוכה שאמרנו, זה אירוע היסטורי, אבל זה אירוע היסטורי ששינה את ההיסטוריה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.